עכשיו אתם שומעים? עכשיו אתם תשמעו טוב מאוד. אז ערב טוב. בן הצעיר שלי השתתף במשהו שנקרא אתגר הקריאה לקיץ. כל יום במהלך הקיץ הוא היה צריך לקרוא מספר מסוים של דקות ולסמן וי. ומי שמסמן 10 וים מקבל פרס כזה, ומי שמסמן 20, ומי שמסמן 30. אז אתם יכולים לסמן וי על ה-24 שעות הראשונות שלכם כאן בריטריט הזה. יש כאלה שעבורם זה לסמן וי על ה-24 שעות ויפאסנה ever. יש משמעות לעצור רגע ולהגיד, סחתן עלינו. ישבנו פה, ישבנו, ישבתם 24 שעות האלה עם דברים. כן, דברים שעלו. חלקם היו נעימים, חלקם היו לא נעימים, אבל אנחנו ממשיכים פה ואתם ממשיכים להיות פה, ואני רוצה להגיד שזה לא מובן מאליו. ואני חושבת ש... יכול להיות משמעותי לרגע לעצור ולהגיד, יופי. וגם אחרי 24 שעות, אולי הגיע הזמן קצת להרגיש גם שאנחנו, או שאתם מבינים מה הקטע. אז אנשים היום ככה תייחסו לזה ש... פחות או יותר מבינים מה אמורים לעשות עם התרגול, אבל לגמרי לא ברור בשביל מה זה טוב. כלומר, בסדר, אני יודעת איך לעשות את זה, אבל אני לא מבינה למה לי לעשות את זה, למה זה טוב לי, מה זה ייתן לי, מה יצא לי מזה. אז אני מקווה הערב להניח קצת חסימנים על הקרקע שיעזרו לעשות שכל מהפעילות המוזרה הזאת של לשבת 24 שעות ולהסתכל על הפאקינג נחיריים שלי ואיך הם מתרחבים ומתכווצים ואיך הרגל שלי הולכת ככה ולא הולכת ככה. אז אני מקווה שבסוף הערב היום לפחות משהו ירגיש יותר הגיוני בהתנהלות הזאת. אני זוכרת שאחרי הרבה שנים של תרגול הגעתי לאיזשהו מנזר בסרי לנקה, קנדו בודה, וכבר ידעתי מה התרגול, כבר הבנתי דבר או שניים על מה אמור לקרות פה, והגעתי למנזר ב שעה רבע ל-12 בצהריים, וזה היה הזמן שהנזירות תרגלו מדיטציה בהליכה. והנזירות, לא משנה הקונסטלציה התרבותית הספציפית הזאת, הם לבשו גלימות לבנות. ואני הגעתי לשער המנזר, הייתי מלווה בברוס, שהיה אז הבן זוג שלי, וליד השאר אנחנו עומדים להיפרד לכך וכך שבועות, הוא הולך לצד של הבנים, אני הולכת לצד של הבנות, ואנחנו עומדים שם ליד השאר, מסתכלים אחד על השני, ומול העיניים שלנו אנחנו רואים 40 נשים, לבושות גלימות לבנות, הולכות מאוד מאוד לאט, מבט נעוץ ברצפה, הן לא מדברות, הן לא מחייכות, הן לא יוצרות קשר עין, ולא יכולנו לעצור את הצחוק ואת הפליאה. מין הומור עצמי כזה. וואלה, ככה אנחנו נראים כל כך הרבה שנים. אם מישהו מסתכל עלינו מבחוץ, הוא חושב שהוא הגיע לאיזה מרכז אשפוז. אז כאן בעין דור אתם לא לובשים גלימות לבנות, אז אתם נראים קצת פחות מוזרים כשאתם הולכים, אבל עדיין לפעמים התחושה יכולה להיות שזה באמת נורא משונה מה שעושים פה. חלק מהאנשים היום הזכירו את המילה מבוכה. אפילו מביך להתנהג באופן שהוא כל כך שונה מהרגיל שלנו. אז במילים ככה פשוטות, מה שאנחנו עושים פה הוא בעצם המשך של מסורת שהתחילה בהודו לפני 2500 שנה, והיא מקושרת למי שאנחנו מכירים כבודה. חשוב לדעת היסטורית, תרבותית, הודו לפני 2500 שנה, תקופה ומקום בעולם של התעוררות רוחנית מסיבית. מה שאומר שהרבה בודהות הסתובבו בהודו באותה תקופה. המילה בודה היא מכוונת לאדם שהתעורר מאשליות החיים, הבין משהו על העולם הזה שיש בו תועלת בעבורו ועבור אנשים אחרים עכשיו ולעתיד לבוא. אז אחד הבודות האלה הוא הגותם הבודה, שבעצם מתחיל את השושלת שלימים אנחנו נקרא לה בודהיזם או הבודה דרמה, הטיצ'ינג שהבודה הזה לימד. אבל אני חושבת שחשוב לשמור עין פלורליסטית בדבר הזה ולדעת באמת שהוא לא היה יחיד, זאת לא הדרך היחידה להבין את המציאות, זאת בוודאי לא הדרך היחידה לנסח את המציאות, זאת לא הדרך היחידה לתרגל. זאת רק הדרך המסוימת הזאת שהוא לימד, ואנחנו בתובנה נחשפנו אליה ולמדנו אותה מהמורים שלנו, ואנחנו מבקשים להמשיך ולהנגיש את הדרך הזאת הלאה. דבר נוסף שחשוב לי לומר כבר בפתח הדברים, זה שאין לי מושג מה הבודה אמר או לא אמר. ובכל זאת אני אשתמש הרבה פעמים במונח או בצמד המילים, הבודה אמר. אני לא יודעת מה הבודה אמר, אוקיי? זאת מסורת שעברה מפה לאוזן במשך 2500 שנה. הבודה דיבר שפה שהיא לא הפאלי, והיא לא הייתה מוכרת להרבה אנשים מסביב, ואז העבירו את הדברים לשפה אחרת. אבל בפאלי אין כתב, אז אי אפשר היה לכתוב. אז בשביל לכתוב כתבו באותיות של סנסקריט, שלסנסקריט יש כתב, ואף אחד מאיתנו לא מדבר ולא קורא ולא כותב סנסקריט, אז אנחנו נדרשים לתרגומים של אנשים שיודעים סנסקריט, אבל רצה הגורל, ורוב הכתבים שאנחנו מתבססים עליהם תורגמו מהסנסקריט, פאלי, לאנגלית, על ידי נזירים שהם גרמנים קתולים, ואנגלית היא לא שפת אימם, ובודיזם היא לא דת אימם. ואנחנו מקבלים משהו שהוא מהול בקתוליות הגרמנית ובאנגלית שהיא לא שפת אימנו, ואת זה אנחנו מנסים להעביר לשפתנו ולימינו, ולכן אני חושבת שכדאי להחזיק מאוד מאוד בעדינות את היוהרה לדעת מה הבודה דיבר ואמר ואיך זה רלוונטי לנו. ולנסות לראות מה מתוך הדברים האלה הוא בעל ערך עבורנו. זה ככה כמה הערות מתודולוגיות לפני שניכנס לדברים עצמם. אז הזכרתי שבאותה תקופה שבה הבודה פועל בהודו היא תקופה של התעוררות רוחנית. ההתעוררות הרוחנית הזאת באה לידי ביטוי בזה שיש תנועה של אנשים שמסתכלים על החיים ומנסים להבין מה זה הדבר הזה. מה זה הדבר הזה שנזרקנו לתוכו, אנחנו כמו, תרצו, מחברים על איזה גלגל, רצים, 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 עד שאנחנו נפלטים החוצה ממנו. מה זה הדבר הזה? מה אנחנו עושים איתו? מה אנחנו משאירים אחרינו? השאלות האלה הן שאלות שמטרידות את המחפשים הרוחניים, spiritual seekers, אוקיי? אלה לא שאלות כאלה, כמו למשל, אחד המורים שלי בסרי לנקה אמר, נגיד שאת עומדת בתחנת הרכבת, בקנדי, ואת רוצה לנסוע לקולומבו, ואת שואלת, איפה הרכבת לגלה? איפה הרכבת לגלה? אבל זה לא באמת מעניין אותך איפה הרכבת לגלה, ואת לא מתכוונת לנסוע לגלה, אז למה את מטרידה את העוברים ושווים? אז החיפוש או השאלות החשובות של החיפוש הרוחני הם מהסוג שבו אני שואלת על הרכבת שאני צריכה להגיע אליה. אוקיי? אני לא שואלת על רכבות שלא מעניינות אותי. אני רוצה להגיע למקום מסוים. אני רוצה להביא את החיים שלי למקום מסוים. את היחסים שלי, את המשאבים שלי, את תשומת הלב שלי, את האהבה שלי, את המחויבות שלי. אני רוצה להביא אותם לאנשהו. והשאלה הרוחנית היא שאלה שנוגעת במה שהכי הכי חשוב לי. הבודה אמר מספר פעמים, כאשר מישהו שואל אותי את השאלות האלה, אני יודע שלא משנה מה, הוא לא מבזבז את זמני. Okay? עצם השאלה הזאת שנוגעת במשהו שהוא מאוד משמעותי. כבר אני יודעת שאני לא מבזבזת את זמני. אז אני לא יודעת מה השאלה שהביאה אתכם לפה. חושבת שכל אחד מאיתנו מגיע עם שאלה אחרת, שתלויה בהיסטוריה שלנו, בתניות שלנו, בגיל שלנו, במצבים שלנו. אני זוכרת את עצמי מגיל 11, עם מחברת כזאת שאני כותבת בשאלות שהעסיקו אותי בגיל 11. ואחת השאלות ששאלתי במחברת הייתה, מה זה הדבר שלא ננגע? אוקיי, זה אינטואיציה כזאת של ילדה בת 11. העולם ננגע בהרבה דברים. וזו הרגשה שיש משהו שלא ננגע. מה זה הדבר הזה? אז זאת אם תרצו שאלה שהיום אני יכולה להגיד ששמה אותי על הדרך. שכיוונה את החיפוש שלי. אז אני רוצה רגע ככה להזמין אתכם לשאול את עצמכם, מה השאלה שלכם? שבגללה האופציה הזאת היא של להסתובב, לראות כמו רוח רפאים שהולכת לאט, בכלל נראית לכם אופציה שאפשר לשקול אותה. מה השאלה שמבקשת מענה? אחד הטקסטים המוקדמים והיפים שהגיעו לנו מתקופתו של הבודה, סוטה ניפטה, קובץ או אנתולוגיה של טקסטים, ומתוכה טקסט אחד יפה, עוסק בסיפור על קבוצה של תלמידים שלמדו אצל כל מיני מורים אחרים שפעלו בתקופתו של הבודה. והם היו אנשים מבוגרים מאוד. אחד מהם, למשל, מעיד על עצמו, פינגיה. הוא אומר, אני זקן ודואך. גופי חלש ואורי מתכמת. אני רואה בקושי ושומע בקושי. אל תניח לי למות מבולבל. למד אותי את הדברים לאשורן. אז אותו פינגיה וקבוצה של 16 תלמידים חכמים מנוסים ומבוגרים שומעים שיש, את מוזמן להתקרב, שומעים שיש מורה חכם, מואר, נבון, משכיל, מועיל, והם מחליטים לצאת אליו בשביל ללמוד ממנו את מה שיאפשר להם לא למות מבולבלים. תחשבו על המאמץ שעשיתם להגיע לאנדור, אוקיי? צעירים, עם אוטו, יכולים ללכת לבד, שומעים טוב, רואים טוב, חושבים ישר, זוכרים, אוכלים אוכל טוב, מגיעים למורים שחוץ מאם הגברה לא עובדת, אפשר לשמוע אותם די בקלות, ואת המאמץ הזה תכפילו פי כמה וכמה. הנחישות הזאת היא לא סתם. הטקסט לא סתם מדגיש כמה פינגיה ו-16 החברים שלו הם אנשים זקנים. אומרנו, תראו מה קורה כשכל כך חשוב לשאול שאלה. כל כך חשוב להבין משהו על העולם הזה, שאני מוכנה לצאת למסע בידיעה שאפילו אם אני לא אגיע לסופו, היה שווה את זה. ופינגיה ו-15 הברהמינים שאיתו יוצאים על הדרך אל הבודה, והם מגיעים אל הבודה, והם שואלים אותו שאלות. והבודה עונה להם תשובות. ואני רוצה ככה רק לקרוא לכם קצת מהשאלות, כי אולי אלה השאלות שלכם, ואולי זה יהדהד משהו עם השאלות שלכם. אז למשל, אג'יטה שואל, מדוע אני מסתכל בעולם ורואה אותו מאורפל? מה מערפל את העולם? מה מטשטש את הראייה שלי? אג'יטה אומר, יש כל כך הרבה בני אדם בעולם שמחפשים את הדרך שלהם. איך כדאי לאנשים לחיות? איך כדאי לאנשים לחיות, ללמוד ולעבוד? טיסה מתיה שואל, אני כל כך מלא בלבול והיסוס. האם יש אפשרות לחיות חיים לא מבולבלים? בלי היסוס? מתגו שואל, כל כך הרבה כאב וסבל בעולם הזה. מאיפה הם מגיעים? איך אפשר לחיות בלי צער, בלי כאב? דהותקה ששמע משהו על שחרור, על ויתור, על הרפייה, מבקש לדעת באמת, אבל בלי מילים גבוהות, מה זה הוויתור הזה? מה זה הנירוונה? מה זה החופש? הוא הכי יפה דותקה. הוא שואל את הבודה, איך אני יכול לחיות בחיים הללו? בשלום ובחוסר תלות. חופשי. כמו אוויר בחלל הפתוח. רגע לדימוי הזה. איך שום דבר לא כובל. איך אפשר לחיות ככה? באופן שהוא כל כך שונה, אם תרצו, מצורות החיים שאנחנו מכירים. והשאלות הן חוזרות על עצמן במידה מסוימת, ויש בכל אחת מהן איזשהו סלנט ייחודי. אופס, ובאופן מותאם גם התשובה חוזרת על עצמה. הבודה עונה לכל אחד מהברהמינים האלה תשובה מעט שונה. אבל שוב ושוב הבודה אומר להם, אנחנו מסתבכים בעולם כי יש משהו בסיסי שאנחנו לא מבינים. יש משהו בסיסי בחיים האלה שאנחנו לא מצליחים לראות, ומשום שאנחנו לא מצליחים לראות אותו, אנחנו מצפים מהחיים לדברים שהחיים לא יכולים לתת לנו. והוא אומר, כמו שהבלבול מביא אותנו אל הכאב, אל הסבל, אל המבוכה, אל הספק, כך גם הבהירות מקלה על הסבל, משחררת את הכבלים הפנימיים. אז שווה, אני חושבת, עבורנו שאנחנו לא כאלה ברעמינים מלומדים וחכמים, והטקסט לפעמים אומר שהם בכלל כולם היו מוארים, והם הלכו להחליף דעות עם הבודה. הם ידעו מה הבודה אומר. אולי כדאי רגע לעצור ולנסות להבין את התשובה הזאת של הבודה. אוקיי? הבודה אומר, כל צורות הסבל בעולם נובעות מאי הבנה בסיסית. וכאשר מתעוררת ההבנה, הסבל מתפוגג. אז למה הוא מתכוון כשהוא אומר הבנה? אז במקום אחר, תלמידים פחות מתקדמים, שואלים את הבודה מה הוא יכול ללמד אותם על העולם. והבודה אומר דבר מאוד יפה ופשוט. הוא אומר, בכל מסעותיי בעולמות ההוויה, והספרות הבודיסטית מלאה בשיטוטים בעולמות הוויה. אוקיי, בודה היה בעולם הזה, והוא היה בעולם הזה, והוא התגלגל לפה, והלך לפה, וראה כל מיני דברים מופלאים בכל מיני זמנים ומקומות. בכל שיטוטיי או מסעותיי בעולמות ההוויה, לא ראיתי דבר אחד ש. ואז הוא נותן שלושה תנאים. הוא אומר, כל מה שראיתי בעולמות ההוויה, לא ראיתי דבר אחד שלא חלים עליו שלושת התנאים הללו. עכשיו, שימו לב לצניעות. הוא לא אומר, אין בעולם שום דבר. הוא לא אומר, זה הדבר היחיד שאפשר להגיד על העולם. הוא אומר, בשיטוטים שלי, במסעות שלי, זה מה שאני ראיתי. ובואו, תבדקו איך זה מתכתב עם השיטוטים שלכם והמסעות שלכם בעולמות ההוויה שלכם. אז הדבר הראשון שהבודה אומר, הוא אומר, אני לא ראיתי דבר אחד שלא חלה עליו או לא חל עליו העיקרון של השתנות וזמניות. כל דבר שפגשתי בעולם הפנימי, בעולם הפיזי, בעולם הפסיכולוגי, בעולם מערכות היחסים, בעולם הפוליטי, הכלכלי, האקולוגי, חלה עליו השתנות. הוא תמיד נמצא איפשהו ברצף של השתנות. ואני פוגשת אותו, רגע אני מניחה לבודה וחוזרת לחוויה שלי, אני פוגשת את הדבר בנקודה מסוימת בזמן. אוקיי, תחשבו רגע עלינו פה בתוך האולם, אנחנו נפגשנו אתמול, אני לא יודעת איך הייתם בתור זרעונים וביציות. אני לא יודעת איך הייתם בתור עוברים. אני אפילו לא יודעת איך הייתם בגיל 2 או 3 או 10 או 12. אין לי שמץ של מושג אם ואיך תגיעו לגיל 80 או 90 או 100. כל מה שאני רואה ממה שאתם זה רגע אחד בזמן שלכם. אני יודעת שעברתם תהליך של השתנות, אבל אני לא יכולה לראות אותו. האנשים הקרובים אלינו, אנחנו הרבה פעמים מלווים לאורך שנים. ילדים שלנו, ההורים שלנו, חברים, בני הזוג, אז אפשר לראות איזשהו תהליך של השתנות. את עצמנו אנחנו לפעמים זוכים לראות לאורך השנים. יש את הפיצ'ר הזה שמוציא מדי פעם, לא יודעת איך קוראים לו, אצלי בטלפון, רגעים שכדאי להיזכר בהם. מלפני שנה, שנתיים, שש שנים, עשר שנים, 12 שנים. לפעמים כדאי להיזכר, לפעמים פחות כדאי להיזכר. אבל הוא החליט בשבילי שכדאי לי להיזכר. ונראה לי שמה שכדאי זה לראות איך זה השתנה. כאילו יש איזה ילד שהוא היה שם בן חודש. שמנמן הגלגל וקרח. פתאום הוא עכשיו גולש גלים, חסון שרירי ובלונדיני. ואני אומרת, איך כאילו זה נהיה מזה? יש אותי שפעם הייתי ככה, ואני מסתכלת ואני אומרת, וואלה, יפה לך, פעם היית ככה. שכחתי שפעם הייתי ככה. אבל אז מופיעים גם חברים טובים שלי שכבר לא נמצאים בעולם הזה. ואני אומרת, שיט, נכון. אוקיי? פעם מופיעים דברים שמזכירים לי תקוות שלא התממשו, פרדות שהיו. נורא קל בחיים שלנו לשכוח את ההשתנות המתמדת הזאת. אנחנו כל הזמן חושבים שמה שאנחנו רואים זה מה שקורה. במצבי הרוח שלנו, אוקיי? בכעסים שלנו, בעלבונות שלנו, בהתאהבויות שלנו. אני קונה אוטו ואני בטוחה שהוא יהיה כזה יפה ונקי לנצח. אני בוחרת לי בן זוג ואני חושבת שהוא יישאר כזה חמוד ומתחשב לנצח. וכן הלאה וכן הלאה. יש לנו איזה מין אשליה כזאת, שאת זה ההשתנות לא תיקח לנו. לפעמים יש לנו איזו התמקחות אחרת עם ההשתנות, כמו למשל, אני רוצה שזה ישתנה מהר. אוקיי? אני רוצה שהישיבה תסתיים מהר. כלומר, ש-45 דקות יעברו יותר מהר מ-45 דקות. לפעמים אני רוצה שההשתנות תהיה בכיוון מסוים. שבחשבון הבנק שלי ההשתנות תהיה לכיוון הפלוס, ולא לכיוון המינוס. אוקיי? הרבה פעמים, עם מספר השערות הלבנות שלי, אני מתבאסת שההשתנות היא לכיוון הפלוס, ולא לכיוון המינוס. לפעמים גם אני יכולה לעשות כאן דברים כדי לטשטש את זה, וזה הדבר שאנחנו עושים. אוקיי? מטשטשים את סימני הזמנים. כמו מנסים להחזיק איזו תמונה קפואה אידיאלית בזמן, ולא לתת לזמן לגוע בה. אז הבודה אומר לנו, אין שום דבר שפגשתי בעולמות ההוויה, שאמת ההשתנות או עובדת ההשתנות לא נגעה בו. כמובן ההזמנה היא לראות את כל הדברים אצלנו. כאילו כזה טריוויאלי. אבל כל כך הרבה פעמים ההשתנות היא לא פשוטה לנו. כאשר אנחנו רוצים אותה אחרת, או כאשר אנחנו לא רוצים אותה, או עוד לא. איסה, אחד ממשוררי ההייקו, היפנים, שהיה בעצמו נזיר זן, ויש אומרים מואר, ביתו בת השנתיים נפטרה, והוא כתב שיר הייקו, הכל משתנה, הכל משתנה, לא זה. זה שאני לא רוצה שישתנה. המקום הזה שבו יש משהו שאני לא רוצה שישתנה. או שאני רוצה שישתנה ככה ולא אחרת. לא כי אני סתומה. לא כי אני מתעסקת בזוטות. אלא כי באמת יש רצון שדברים מסוימים לא ישתנו. ובודה אומר לנו, כאשר אנחנו מתקשים לזכור, זה כואב. כי זה משתנה. כאשר אנחנו מנסים לאחוז במה שטבעו להשתנות, זה כואב. כאשר אנחנו מנסים לקבע את מה שלא ניתן לקבע, זה כואב. זה מבלבל, זה מערפל, זה ממלא ספקות ויסוסים. העובדה השנייה על העולם, ורק לפני שאנחנו עוברים לעובדה השנייה על העולם, אני חייבת לשתף אתכם במילותיה של אחת ממורותיי שבשום צורה של החיים שלה לא הלכה בדרך הבודיסטית ולא ישבה דקה במדיטציה, כי היא סופר חסרת שקט, היפראקטיבית, קופצנית שאין דברים כאלה, וחברת ילדות יקרה ואהובה מאין כמו. כשאני הייתי באחת הפאזות שלי במנזר, היה לנו תרגול כזה שבו היינו צריכים להרהר כל יום באמת ההשתנות. והיה משפט שהיה צריך ככה להחיות אותו ולראות מה עולה. המשפט היה, כל מה שיקר לי, מוכר ואהוב, ישתנה ויובד. אוקיי? הרהור שמומלץ לנזירים, לנזירות, על אמת ההשתנות מדי יום. והייתה תקופה של לא אימיילים וגם לא היה טלפון ולא זה, ומדי פעם ככה חזרתי לארץ לאיזה גיחה, ובאחת הגיחות סיפרתי לה על הרפלקציה הזאת ועל כמה היא הייתה בשבילי משמעותית. אז היא אמרה לי, חברים שלי קוראים לי מחלולה, היא אמרה לי, מחלולה תקשיבי, כל מה שיקר לך, מוכר ואהוב, ישתנה ויובד, אבל תני לי לתרום מתבונתי שלי, גם כל מה שמיותר לך, מבאס ומעצבן, ישתנה ויובד. וזה היה בשבילי נורא מעניין לראות איך כאילו הסלנט המורבידי נכנס. כשאנחנו מדברים על השתנות, הרבה פעמים אנחנו חושבים על האובדן שבהשתנות. עכשיו, לא שאין שום אובדן, אני לא מנסה להקטין אותו, אוקיי? אבל מצד שני יש בו גם תקווה. אוקיי? כי אם דברים לא היו משתנים, איפה הייתה תקווה? הדבר המבאס, המעצבן והמיותר הזה, גם הוא יגיע לקיצו. עם הפעמון. או עם מוצאי שבת. או על מדרגות הרבנות. גם הדברים המעצבנים. אוקיי? Okay? אז ככה, bear in mind. הדבר השני שהבודה אומר, שבכל מסעותיו בעולמות ההוויה, הוא לא ראה דבר שהעיקרון הזה לא חל עליו, הוא העובדה שדברים תמיד תלויים בדברים אחרים. אין שום דבר שמתקיים מכוח רצונו בלבד, ואיננו תלוי בשום דבר אחר. אז כל מי שיש לו ילדים בני שנתיים בבית, או כל מי שעדיין זוכר את עצמו בן שנתיים, או מי שמקווה שיום אחד יהיו לו זאתותים בני שנתיים בבית, הם לא מבינים את זה. הם בטוחים שהם מחליטים על עצמם. את לא תחליטי עליי, אני מחליט לבד. אני זה עצמי בזכות עצמי, ואני לא תלוי בכלום ובאף אחד, וזה יפה, והתרבות שלנו מקדשת את העצמאות ואת האינדיבידואל. בואו, כאילו, מה זה אתה מחליט על עצמך? איך בדיוק אתה יכול להתנהל בעולם הזה 20 שניות בלי שמישהו ישמור עליך? אז כשאנחנו מתבגרים, אנחנו יכולים אולי 40 שניות. כמה אנחנו יכולים לחיות בלי כלום ובלי אף אחד בסביבה שלנו? תחשבו אפילו, נכון, הקורונה מאוד הזכירה את זה, אני חושבת. כאילו האוויר שאנחנו חולקים עם אנשים שאנחנו לא מכירים ולא אכפת לנו מהם, לא בהכרח היינו בוחרים להיות בקרבתם ולחלוק איתם את גורלנו, אבל הם היו באיזשהו רדיוס מספיק קרוב אלינו, והנשימה שלהם השפיעה על הנשימה שלנו, ואופס, אנחנו בבידוד. ויש לי את השכנה הזאת שמצרחחת כל לילה. וסערת הנפש שלה גוררת את סערת הנפש שלי. למרות שאין לי שום רצון לחבר את חיי איתה. כלומר, דברים קשורים בדברים אחרים. לאו דווקא במה שהייתי בוחרת להיקשר בו. לפעמים אני מאוד מאוד רוצה להיות קשורה במשהו. ואני רוצה שהקשר יימשך או שהקשר יתקיים, אבל הוא לא. ולפעמים אני מוצאת את עצמי מושפעת מדברים שבשום צורה לא הייתי רוצה שישפיעו עליי. אני באופן אישי לא כזה מתה על הזמן. כאילו אני לא כך מבינה אותו, אני לא כך זה. לא הייתי רוצה שהוא ישפיע עליי כמו שהוא משפיע. אבל מי שואל אותי? הגוף שלי מושפע מהגנים. הגוף שלי מושפע מהסביבה. מצב הרוח שלי מושפע ממצב הרוח שלכם. אם אתם עכשיו תהיו נורא מגילים עליי, אני אתבאס. לא בגלל שאני רוצה להיות תלויה, אלא בגלל שזה ככה. אני משפיעה לכם עכשיו? אם אני עכשיו אומרת משהו שנוגע ומשמעותי, אז משהו בכם ננגע? ואם אני אומרת משהו משעמם, אז משהו בכם משתעמם? אוקיי, גם בלי היחסים הכי אינטימיים והכי קרובים. ועל אחת כמה וכמה בתוך היחסים האינטימיים והקרובים. העבר שלי והעבר של ההורים שלי. המקום הזה והדברים שקורים וקרו במקום הזה. אז תחשבו לבד, אם אתם מצאתם אי פעם בשיטוטים שלכם בעולמות ההוויה, בין תל אביב לערבה, לאודו, משהו שקיים מכוח עצמו ואיננו מושפע משום דבר אחר. או משהו שיכול להחליט ממה הוא מושפע וממה הוא לא מושפע. או משהו שיכול לבטל את ההשפעה של משהו עליו. שזה לא בשביל להנחית עליכם איזה דוגמה. בודה אומר, תבדקו את מה שאני אומר לכם. תבדקו כאילו הייתם עומדים לשלם את הגרוש האחרון שיש לכם על חתיכת זהב. תבדקו טוב טוב לפני שאתם קונים את זה. כאשר אני מצפה מעצמי לא להיות תלויה בנסיבות או בסביבה שלי, באיזשהו אופן בסיסי אני לא מבינה או אני לא זוכרת משהו על המציאות. וזה יכול להכאיב לי. כאשר אני מצפה מהסביבה שלי לא להיות מושפעת מגורמים שונים שקיימים בה, אני מפעילה איזושהי ציפייה שהיא לא ריאלית. וכאשר אני מפעילה ציפייה שהיא לא ריאלית, אני צפויה להתאכזב. כל קשור בהכל. רקמה. רקמה אקולוגית, רקמה אנושית, רקמה פוליטית. מדהים שגם המוח שלנו עובד בצורה של רקמה ורשת, ותזוזה במקום אחד משפיעה על ההתארגנות במקום אחר. אני מלווה משפחות בתוך שינויים גדולים. ואפשר לראות איך לידה של תינוק אל תוך משפחה משנה את כל האיזון של הדבר הזה. איך פרידה בתוך משפחה משנה את כל האיזון. היא לא משפיעה רק על מי שנולד או רק על מי שנפרד. הזדקנות, חולי, מוות בתוך המשפחה משנה את כל האופן שבו המערכת הזאת מתארגנת. ואז נוצרים פיצויים ונוצרות בריתות חדשות וחיבורים חדשים ונוצרים אזורים שהם נשארים קשים וכאובים. תוך כל הרקמות האלה שהן רקמות על גבי רקמות, ובואו רגע נסתכל על זה רציונלית. אוקיי, יש לנו רקמה, 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 רקמה. בתוך כל הרקמות האלה הכל נמצא בתוך תהליך של השתנות, וכל אחד מהדברים שנמצא בתהליך של השתנות קשור בדברים אחרים שקשורים בהשתנות ושקשורים ברקמות אחרות. מה הסיכוי שזה יצא כמו שאני רוצה? מה הסיכוי שהעולם הזה יוכל לתת לי את מה שאני מבקשת? בול בול בול. את המערכת יחסים, את הרגש, את הגוף, את המדינה, את המצב הכלכלי. חמקמק כזה, תחשבו מה הסיכוי שזרע יפגוש ביצית ויצא מזה בן אדם שיושב למדיטציה. כן, אני לא כזו סטטיסטיקאית, אבל אתם מבינים שזה כל כך לא סביר. זה נורא חמקמק, אוקיי? שבחמקמקות הזאת, כאשר אנחנו שוכחים אותה, אנחנו מצפים מהעולם להיות כמו שאנחנו רוצים. ולפעמים העולם הוא כמו שאנחנו רוצים. או כמעט, או לתקופה מסוימת, או במובנים מסוימים. אבל אי אפשר לסמוך על זה. זה רגע אחד ככה, ורגע אחר כך זה משתנה. אני זוכרת, לפני באמת הרבה שנים, הלכתי בתל אביב, ברחוב ארבע ארצות, עמדתי על, על המדרכה, על סף מעבר חצייה, והייתי צעירה ומאוד מוכוונת גברים יפים, וחצה את הרחוב גבר מאוד יפה, היה מאוד מאוד לטעמי, והוא נהג ברכב מאוד יפה, שהיה מאוד לטעמי. והרגע כזה שאני הסתכלתי עליו, הוא הסתכל עליי, והרמזור היה אדום, להולכי רגל, ואני... היה איזה רגע, באמת, to cherish. ואז המסכן נסע קדימה, והתנגש בעמוד. ואף אחד לא רצה לזכור את הרגע המביך הזה. כמעט, כמעט, כמעט זה היה מושלם. אני לא יודעת איפה הוא. אני לא חושבת שהוא יודע איפה אני, אני לא חושבת שהוא כאן עכשיו. אני לא יודעת אם הייתי מזהה אותו, אם הוא היה כאן. אבל זה היה בשבילי, כאילו, זה מה שהבודה מספר שיש בעולמות ההוויה. אוקיי? כאילו, פתאום זה היה כמעט מושלם, היה אפשר ממש. ואז לא. אך המקמקות הזאת, של השמחה, של האושר, של החדווה, של ההשתוקקות, אוקיי? כשהוא היה כמו אידיוט תקוע שם על העמוד, לא היה בו שום דבר אטרקטיבי מבחינתי. אני לא יודעת מה אני הייתי בשבילו, מבחינתי הוא הפסיק להיות רלוונטי. מסכנה. אז במילים גדולות, קוראים לשלושת מאפייני המציאות הללו, דוקה, אניצ'ה ואנאטה. אז מי שאוהב מילים גדולות בשפות זרות, אז הנה לכם. אניצ'ה זאת האמת או העובדה של הזמניות של הקיום. אנאטה. זה העובדה שהכל קשור בדברים אחרים, ושום דבר הוא לא עצמאי. כל דבר הוא ריק מאיזה עצמיות מוחלטת כזאת. הוא תמיד קיים רק בתוך יחסים. ודוקה זה הבחור הזה ב-BMW שעלה על העמוד. הרגע הזה שבו העולם כמעט נותן לי את מה שאני רוצה, וצ'ק, התפלק שם. לפעמים בדברים שלא כל כך כואב לאבד, ולפעמים בדברים שכואב מאוד. אז זאת המציאות שהבודה מתאר. אוקיי? הוא אומר, זה מה שאני פגשתי בעולמות ההוויה. והוא אומר לאותם 16 ברהמינים, גם אתם בעולמות ההוויה שבהם הסתובבתם, זה מה שפגשתם. כי עד כמה שאני יודע אין משהו אחר. ברגעים שבהם אתם רואים את הדברים ככה, העולם לא הופך להיות נעים כל הזמן, אבל אין שם את הסבל הזה של בלבול, של התנגדות, של עמידה על המקח, של אכזבה, של השתוקקות שאין לה סוף. אז יש כאב באיך שהעולם, אוקיי? כי הוא כזה, הוא דינמי כזה. אבל הכאב הזה לא משתק אותנו, לא מערפל אותנו, לא מוחק. הבהירות הזאת, הבודיזם או הבודה מתייחס אליה כאל תבונה. זאת לא תבונה של לדעת לפתור משוואות. זאת לא תבונה של הדעת לשנן את מילותיו של הבודה. זאת תבונה של להתבונן בעולם ולראות אותו כפי שהוא. להתבונן בכל דבר, להתבונן במשקפיים האלה, להתבונן במזגן, להתבונן בקרית, להתבונן בתחושה של הרוק בחלל הפה ובמתח בברך, ולדעת שעל כל דבר ודבר כזה, חלים העקרונות של השתנות מתמדת, של זיקת גומלין ושל חמקמקות. כאשר אנחנו לא רואים את זה, לזה הבודה מתייחס כאל בורות, אוקיי? זה שוב, זה לא בורות שלא אספתי מספיק מידע במבחן בהיסטוריה. זה בורות בסיסית. זה הרגע הזה שבו אני שוכחת, אם תרצו, את מה שאני יודעת. שוכחת לראות את העולם כפי שהוא. אז לרגע נחזור ל-16 הברהמינים, ותראו איך הבודה אומר את הדברים, את אותם דברים שאמרתי עכשיו, במילים יותר, אם תרצו, מרומזות, או שיריות, או ככה מטאפוריות. הוא אומר, זה חוסר האכפתיות לדברים כולם. זאת התאוותנות שהופכים את העולם לבלתי נראה. כאשר אני מתבוננת בעולם מבעד למה שאני רוצה ממנו, אני לא יכולה לראות אותו. כי אני עסוקה במה אני רוצה. הנזיר שפעולתו בעולם החושים, טהורה וטובה, איננו מלא היסוסים. משהו פשוט בעשייה היומיומית הנכונה, שמנקה את הערפול. כל צורות הסבל מתפתחות על בסיס האחזות באשליה. האחזות באשליה שמשהו קבוע, שמשהו לא תלוי בשום דבר והוא יישאר נעים לנצח. העולם מלא דברים. כאשר תבין שדברים אלה קובלים אותך אליו, כל מה שיש לך, כל מה שאתה אוחז בו, כל מה שאתה רוצה בו, קובל אותך אל העולם. כאשר תבין את זה, תאבד את צמא התשוקה. ולא תצטרך לחזור למעגל הזה שוב ושוב. כאשר אתה מבין, תשובה מאוד מאוד יפה שהוא נותן לאודיה, אומר לו, אתה חש תחושות, תחושות שמגיעות מבפנים ותחושות שמגיעות מבחוץ. כאשר התחושות המגיעות מבפנים מאבדות את קסמן, נופכות להיות מה שהן, בלי הפנטזיות והאשליות. כאשר התחושות שבאות מבחוץ מאבדות את קסמן. אתה כמו נווד ער ומודע. והמחשבות מגיעות לקיצן. והכי הכי יפה. הסבל, הכאב, ההאחזות, המאבק הפנימי בתוך הדמונולוגיה, בתוך המיתולוגיה ההודית, הם מגולמים על ידי מרה. מרה הוא מין אל המוות או אל השאול, בריאות, שמחזיק אותנו אחוזים. מחזיק אותנו סובלים, מחזיק אותנו מבולבלים. המורה שלי, אופול, אמר לי פעם שזה לא יפה שהוציאו למרה כזה שם רע. כי לא כולם רוצים להשתחרר. יש אנשים שרוצים להישאר בעולם הזה ולהתגלגל ולהיות מבולבלים וקצת לסבול וקצת להתרגש וקצת לסמוח. אז מי שלא באמת רוצה להשתחרר, מרה תמיד נמצא שם כדי לעזור לו. אז אם תרגישו שאתם כמעט, כמעט, כמעט מבינים ויכולים להשתחרר מהכאב בעולם שלכם, אבל אתם לא ממש רוצים, אל תדאגו, מרה תמיד יישב לכם ויגיד בוא, בוא, קח אותך אחורה. אבל פינגיה כן רוצה, כי פינגיה, כמו שהזכרנו קודם, הוא זקן והוא דואך וגופו חלש ואורו מתכמת והוא רואה בקושי ושומע בקושי. אין לו יותר מדי מה להפסיד, הוא כבר רוצה להבין את האמת על העולם. והבודה אומר לו, הוא שואל אותו, כיצד עליי להתייחס אל העולם כדי שמלך המוות לא ימצא אותי? תראו איזה יפה זה. כאילו איך אני יכול להסתכל בעולם ולהתייחס אליו באופן שאני אסבול פחות. אוקיי, זה בעצם השאלה. הבודה אומר לו, הבית בעולם הוא רואה שהוא ריק. ריק לא במובן הזה שאין כלום, ברור שיש כלום, אנחנו מסתכלים בעולם הזה, אנחנו יודעים שהוא מלא דברים. אבל הוא ריק ממשהו שיכול להבטיח שמחה נצחית, סיפוק נצחי, ביטחון נצחי. הוא ריק ממשהו שלא חלה עליו ההשתנות. הוא ריק ממשהו שלא מושפע מדברים אחרים. במובן הזה העולם הוא ריק. אוקיי? ריק מהנצחיות הזאת. ריק מוודאות, אם תרצו. התבונן בעולם באופן הזה. התבונן בו, ראה שהוא ריק. ומלך המוות, גם אם הוא יעבור לידך, הוא לא יזהר אותך. ברגע הזה, שבו אנחנו באמת רואים את המציאות כפי שהיא, גם אם יהיה פוטנציאל לקנאה, לכעס, לאיזה גר כזה פנימי, אנחנו נוכל לראות אותו ולאפשר לו להמשיך הלאה. כי ברגע הזה אנחנו לא אחוזים באשליה שהחיים האלה פועלים לפי התוכנית שלנו. ברגע הזה אנחנו רואים שהחיים האלה הם זה. זה מה שזה. פניה. פניה. עוד מילה בשפה הפאלי. שלפעמים אנחנו שומעים אותה והיא גדולה ויפה ובעיניי היא שם מאוד יפה לחתלתול. תמי, אני חושבת שזה הפניה. פניה יכול להיות אח של אניצ'ה ושל דוקה ואנטה. אז פניה זאת תבונה. זאת הראייה הנכוחה של הדברים. הראייה שיודעת ברגע שדברים קורים, שהם זמניים, תלויים בהקשר, ולא מבטיחים שום דבר. אז הבודיזם מלמד אותנו את התבונה הזאת. אוקיי? הבודה מלמד את התבונה הזו, והוא מדבר על 16 הברהמינים האלה, שכבר יודעים את הדברים. והוא אומר להם, פשוט תזכרו את מה שאתם יודעים. פשוט תסתכלו. וברגע שתסתכלו, תראו שזה ככה. וברגע שתראו שזה ככה, תשמטו מעליכם את העול הזה של הציפיות הלא ריאליות לגבי המציאות. אבל הדרמה שהבודה לימד לוקחת בחשבון שלא כולנו כאלה מוארים. ואנחנו צריכים עוד עזרה בדרך. כי התודעות שלנו מתבלבלות בקלות. כי הזיכרונות שלנו מבלבלים אותנו. כי הרצונות שלנו מושכים אותנו. כי הרגעים שבהם אנחנו לא שמים לב, הם רגעים שבהם אנחנו נופלים. ולכן הבודיזם כתפיסה מציע לא רק את התבונה הזאת, אלא גם דרך שאם נפתח אותה, בעצם, מה אתם אומרים בעברית? כאילו, it will incline the mind. איך אומרים את זה? זה כאילו יניח את המיינד שלנו בכיוון, או יעורר השראה. המיינד הוא הכלי שדרכו אנחנו תופסים את העולם. נכון? אנחנו לא רואים את העולם כפי שהוא. אנחנו רואים את העולם כפי שאנחנו רואים אותו. הרבה פעמים אנחנו רואים אותו כפי שאנחנו. נכון? קמתי על צד שמאל, העולם. קמתי מאוהבת, העולם סבב. הרבה פעמים העולם נראה מבעד להדשה שלנו. אוקיי? ההדשה שלנו זה המיינד. אוקיי? ובודה אומר, יותר ממה שהעולם עצמו משפיע על ה-well-being שלנו, משפיעה ההדשה שדרכה אנחנו מסתכלים עליו. אוקיי? או במילים אחרות, התבונה, או הבורות, או הבלבול, או הציפיות שלנו, שהם כולם במיינד. אוקיי? ולכן הבודה מלמד שכדאי לעבוד על כלי המדידה שלנו. כדאי לעבוד על ההדשה הזאת שדרכה אנחנו רואים את העולם. העבודה עם המיינד. היכולת ללמד את המיינד להיות שקט. להתבונן. להפריד ולדעת מה זה מה. לדעת לקרוא בשם לדברים שקורים. לדעת להרפות ממה שאין צורך לאחז בו, לדעת להתמיד במה שמועיל. העבודה הזאת מתפתחת בעזרת התרגול המדיטטיבי. ולכן התרגול המדיטטיבי הוא בעצם הכלי שעוזר לנו לראות ולזכור את המאפיינים של המציאות. אז כדי לחדד, ללטש, לנקות את העדשה שדרכה אנחנו מתבוננים בעולם, אנחנו מתרגלים מדיטציה. ואנחנו בעצם מנסים לעזור לתודעה שלנו, להיות יותר שקטה, יותר ממוקדת, יותר חדה, יותר בהירה, פחות מבולבלת. וכדי לעשות את זה, אנחנו נותנים לתודעה בכל פעם אובייקט. ואומרים לו, בואי נתאמן על זה. יותר לאט ויותר מעט מהרגיל שלנו, ובואי נראה איך את מפתחת את היכולת שלך, או את היכולות השונות שלך, או את הכושר שלך, כדי להיות יותר חדה, בהירה, מהירה, מועילה. וזה מה שאנחנו בעצם מנסים לעשות בעזרת התרגול המדיטטיבי. חשוב לראות את התמונה כולה ולראות שיש שם עוד קודקוד. יש לנו את הפניה ויש לנו את הסמאדי. הפניה זאת התבונה והסמאדי זה האימון של התודעה. ויש גם את הקודקוד של הסילה. האופן שבו ההתנהלות האתית שלי בעולם משקפת את מה שאני יודעת. האופן שבו ההתנהלות הכי הכי יומיומית שלי. איך אני משתמשת בכסף, ואיך אני משתמשת בחומרים, ואיך אני מנהלת מערכות יחסים, ומה אני עושה עם הזמן שלי. איך זה משקף את מה שאני באמת יודעת על העולם. וכאשר שלושת הקודקודים האלה בעצם זוכים לתשומת לב, האדם הולך ממקום למקום, בודה אומר, ותודעתו שקטה ובהירה. זה לא שהוא יישאר במקום ולא ילך לאן שהחיים לוקחים אותו. הוא ילך לאן שהחיים לוקחים אותו. כי זה טבע הדברים. אבל כאשר הוא יושב היטב בסילה סמאדי פניה, באתיקה שהוא שלם איתה, שהיא שלמה איתה, בהבנה ובזכירה של המציאות, ובתרגול שעוזר לזה להיות חי. כך האדם הולך ממקום למקום, ותודעתו שקטה ובלתי מופרעת. אז אני מקווה שהדברים ככה עזרו לראות איזשהו קונטקסט, שבתוכו יש מעט היגיון בתרגול שאנחנו עושים, ואולי יש מעט חומר להרהור, לגבי כל הדברים כולם שתפגשו במהלך התרגול שלכם ובהתבוננות שלכם בעולם, בימים ובשעות שנותרו לנו ביחד, ואינשאללה, לעוד שנים רבות. אז בואו נשב יחד מספר רגעים, לתת לה תודעה, לשקוע, לחלחל, להקל. לוואי שהתרגול והתבונה, תשומת הלב, האכפתיות וההתמדה יניבו פירות מתוקים בעבור כל אחד ואחת מאיתנו. פירות מתוקים של בהירות, חופש, שמחה. לוואי שכל היצורים כולם יחיו בחופש ובשמחה. חופשיים מכל צורה של כאב, צער, פחד ובלבול.